ההיבט הציבורי זה אם נתיר עלייה, האם אפשר לבנות על זה שאנשים לא יעברו את התחומים ששם מותר לעלות. כמה יש פיקוח על אנשים שיעלו שלא בטהרה? סוגיה רצינית. יש היבט רוחני שזה לא המדרגה שלנו. בשנים האחרונות התפתחה מתוך סוגיה לכאורה ממש צדדית אידיאולוגיה של מקדש ירד מן השמיים. זה לא פתרון הלכתי מקומי שרש"י ותוספות מביאים בגמרא בסוכה. זה הפך להיות דגל שהמקדש ירד מן השמיים. לא משהו אנושי, משהו אלוקי. אז המטרה הראשונה של השיעורית, קודם כל, זה להעלות את המודעות. א', מה השאלות שעומדות על הפרק? ב', לנסות למנות את העניין ברצינות. כמובן, מספר שיעורים מצומצם יכול לתת רק שלד ולא ללמוד את הדברים בהרחבה ובעומק מבחינת הזמן שעומד לרשותנו. אבל ודאי שזה לא תחליף להעמקה, זאת אומרת, מבחינת המקורות שנעסוק בהם, תהיה אפשרות אחרי זה כמובן. אני חושב שזה מה שמתבקש, ללמוד בעיון ובהעמקה. אני רוצה לומר ששאלת עלייה להר הבית היא שאלה נפרדת משאלת בניין המקדש. כלומר, אפשר לתמוך בחום בעלייה להר הבית ומתנגד לבניין המקדש. הוא שתי סוגיות נפרדות, הן לא זהות. לגבי המקדש, אני לא חושב שאפשר להתעלם מן העובדה שכמו שהגמרא בעצמה דנה, גם בהבדל בין בית ראשון לבית שני, שבית שני, אנחנו כבר 2,000 שנה ואין מקדש, בית ראשון, אחרי 70 שנה היה מקדש. זאת אומרת ש... ודאי שעל פי הרמב"ם, הלכות העניות, סביר שהסיבות שהביאו לחורבנו לא תוקנו. אם הסיבות שהביאו לחורבן היו מתוקנות, סביר להניח שהיה כבר בניין. כך בפשטות כותב הרמב"ם. אני חושב שההקדמה של הנציב על ספר בראשית, ששם הנציב שואל, בת שני, זה איך זה יכול להיות שכולם היו גדולי עולם ותלמידי חכמים וגומלי חסדים, שואל איך ייתכן ששנאו זה את זה. אז עונה הנציב, אני מצטט משפט אחד, הוא אומר, היו חושדים במי שלא נוהג כמותם ביראה שהוא צדוקי או אפיקורס. כך כותב הנציב בהקדמה לספר בראשית. היו רואים מישהו ש... לא נוהג כמותם בדיוק, אז היו חושדים שהוא צדוקי ושונאים אותו. בתשובת משיב דבר הוא כותב דבר עוד הרבה יותר מזעזע. הוא אומר, היו רואים מישהו שלא נוהג כמותם, היו דנים אותו לצדוקי, הורגים אותו לשם מצווה. היו הורגים אותו לשם מצווה. אני תמיד נוהג להגיד שהקוצקר אומר שגם הלשם שמיים צריך לשם שמיים. לא מספיק שיהיה לשם שמיים. לא מספיק שהמטרה תהיה מטרה נשגבה. האמצעים שמשרתים את המטרה הזאת, גם הם צריכים להיות אמצעים ראויים. אמצעים מכובדים. ואני חושב שמבחינתי באופן חד משמעי, אין לעסוק בשאלת עלייה להר הבית, אלא מתוך מודעות ועשייה בתיקון הרוחני. כי זה לא שני דברים נפרדים. עכשיו, לגבי הסוגיה של אהבת חינם, אני אומר את הדברים ממש בקצרה, כל דבר כזה אפשר וצריך להרחיב בו הרבה. אני אומר שלושה כיווני מחשבה. ואני חושב שזאת סוגיה שלא עוסקים בה. בוודאי בבתי מדרש לא עוסקים בה. היא משמשת ככותרות להרבה סמינריונים, אבל אני האם האדם מתייחס לחולשות הזולת כפי שהוא מתייחס לחולשות שלו? תחושתי שאנחנו כל כך מאוהבים בעצמנו, שאנחנו מוכנים למחול לעצמנו על כל מיני דברים. אבל הזולת, אנחנו הרבה יותר בקלות שיפוטיים. כלומר, כשאתה מרגיש שזה חלק ממך ממש, זה מה ששלך, אתה, קרא לזה, יש לך פינות עגולות. כשזה הזולת, אז אתה מבחוץ. אתה מתבונן עליו מבחוץ. וממילא אתה יכול למצוא הרבה מאוד חסרונות ושיפוטיות. ואהבת חינם זה היכולת להתייחס אל חולשות הזולת כמו שאתה מתייחס אל חולשות שלך. מתוך היכרות שברוך השם, אתה אדם עם הרבה דברים טובים, אבל יש לך נפילות. אתה לא הולך לשפוט אותו, לא לדון אותו, לא... זה כיוון כללי שכמובן צריך להרבות בו הרבה, ולהרחיב בו הרבה. כיוון השני שכרוך בזה, הייתי קורא לזה תרבות המחלוקת. אני מרגיש שהסוגיה הזאת היא סוגיית מפתח לבריאות בדור שלנו. משנה באבות אומרת שכל מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, פירושו של דבר הפשוט סופה להישאר מחלוקת, להיות מחלוקת. גם מהר"ל ורבים אחרים כבר הסבירו שבהגדרה מחלוקת זה שני צדדים של אמת. אני מקווה שאף אחד פה לא מעלה בדעתו שבית שמאי הוא פחות אמת מאשר בית הלל. כשמרה אומרת למה פסקו לך בסופו של דבר כבית הלל, בגלל שהיו ענוותנים ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. אני רק רוצה במנגינה לפחות לומר איך אני מדמיין את ההליך הזה. שבית הלל שואל את בית שמאי, תגיד, אתה אמרת ככה וככה וככה, האם הבנתי אותך נכון? האם זה מה שאתם אמרת? אני רוצה לוודא שהבנתי אותך נכון. ואחרי שהבנתי אותך נכון, אז אני באמת חולק על דעתך. אבל היו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, היו, הבינו שיש אמת בדברי בית שמאי שהם לא מקבלים אותה. אבל מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, לא בגלל שהיו נימוסיים. הדברים המופלאים שכותב הרב קוק על תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם, שהאמת אלוקית מתגלה בעולם בריבוי פנים, שהאמת האלוקית היא לא חד-צדדית. האמת אלוקית, אין פירושו של דבר כל האמת אצלי וכל מי שלא חושב כמותי הוא או לא מספיק חכם או לא מספיק מבין או לא בעניינים, ואני אמרתי דברים מדהימים. רבי יונתן ליבשיץ כותב דבר נפלא, הוא אומר, המדד במחלוקת לשם שמיים כמה אתה אוהב את מי שאתה חולק על דעתו. שזה לא משהו אישי, שיש פה השקפת עולם אחרת, אתה מכבד אותו, אוהב אותו וחולק על דעתו, אין שום סיבה. כל הסוגיה של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, כל הסוגיה של כל הפוסל במומו פוסל היא קשורה להבנה הזאת. כלומר, כמה אדם מבין שכשהוא פוסל מישהו זה מדילי, כלומר שזה מה שהוא משליך הוא בעצמו על השני. זאת אומרת שהפגם הזה אילולא הוא היה בו, הוא לא היה רואה אותו אצל השני. וזה שבדרך כלל אגב תמיד הבעיות הן עם אנשים הכי קרובים. מדוע? כי הם משדרים לך בעוצמה ובקרבה את החסרונות שלך. וכשאתה רואה מישהו שלא נוהג כראוי לפי הבנתך, עצור רגע ותחשוב, בוא אני אקח מראה רגע, לבדוק, אולי, ייתכן שמשהו מהפגם שאני רואה הוא אצלי. אני הרבה מאוד שנים הצעתי לגוף שעוסק בעניינים האלה, ששאלו אותי אם אני מציע תכלס, אמרתי להם, אני מציע להקים לשכה גדולה בכל עיר. בלשכה הזאת יעבדו בעלי מקצועות כולם. רואי חשבון, עורכי דין, רופאים, רופאי שיניים, נגרים, עובדים סוציאליים, מורים, שרברבים, יעבדו בחינם. והלשכה הזאת היא תהיה קשורה לבניין מקדש. אני חושב שזאת הצעה מאוד רצינית, דורשת כמובן ארגון מאוד רציני. אבל כל אדם יבוא בשעות שהוא יכול, וישקיע בעבודה שהוא יכול, ביחס לאנשים שזקוקים לעבודה הזאת. אני תמיד נוהג לומר שלפני 2000 שנה אבא החריב את הבית שלו כי הילדים רבים. והילדים עדיין רבים. מישהו מכיר איזה אבא שלא משתוקק לחיות עם הילדים שלו? יש בריאה כזאת בכלל? אנחנו כשרבים לא נעים. ואני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה עכשווית ביותר. לא שעשיתי פה במשהו שהיה פעם. עלייה להר הבית היא לא תחליף לתיקון הרוחני, בדיוק להפך. עלייה להר הבית היא מאיץ לתיקון הרוחני. אני מצפה מי שעולה להר הבית, שיקח על עצמו מחויבות רוחנית. כי בסופו של דבר, שוב, אפשר להיך בדברים הרבה, יש הבדל בין תוך לבין קירות. גם בחורבן, הרי ידוע שהמלך מנשה הכניס צלם להיכל. מלך מנשה, מישהו מעלה בדעתו שכשהיה צלם בהיכל, שכינה שרתה? מנשה מסיים את חייו 55 שנים לפני החורבן. מה קורה ב-55 שנה האלה? יש שכינה, אין שכינה. לי פשוט שאין שכינה, אבל יש קירות. בית שני, כשלא שרתה שכינה, חדר קודש הקודשים הוא חדר ריק לגמרי. הגמרא ביום אומרת שהכהן הגדול היה מכניס את הגף ואת המחתה על אבן השתייה. חדר ריק לגמרי. כששרפו אוצרות התבואה אחד של השני, כדי שלא יוכלו ויהיו חייבים למרות ברומאים. המישהו מלא בדעתו שמעט השרת השכינה שהייתה היא נשארה, זה ברור לי שלא. החורבן, הגויים לא יכולים להחריב את התוך של הבית. הם יכולים להחריב רק את הקירות. בלשון חז"ל, בית חרב וחריבו. היכל שרוף שרפו, היכל תחון תחנו. אבל כך גם בבניין. אני באופן אישי, באמת, הקירות כרגע עדיין לא מעסיקים אותי. כי אני חושב שאנחנו לא במקום הזה. באופן אישי. יש לי חברים, תלמידי חכמים גדולים, שאם יגידו להם מחר בבוקר אפשר לבנות מזבח להקריב קורבן תמיד של שחרים, רצים לשם. אני לא ארוץ לשם. סיבה פשוטה, שאני חושב שעם ישראל עוד לא נמצא שם, אבל בכלל לא נמצא שם. וכל זמן שהמציאות הרוחנית לא תוקנה, היה כבר נביא בסוף ימי, בראשית מלכות יהויקים, שתיאר בניין שהוא מערת פריצים, שמביאים קורבנות ורוצחים ונואפים ומקטרים לבעל, ומביאים קורבנות והכל בסדר. אפשר בקלות, בקלות, שהמקדש יהיה מערת פריצים. מקדש זה לא משהו ששייך לסיירת. מקדש זה שייך לכולם, לא יוצא מן הכלל. שוב, הנושא הזה מחייב הרחבה רבה, ואני אמרתי ממש בתמצית. לגבי שטח הר הבית עצמו, משה דיין, שר הביטחון במלחמת ששת הימים, ימים ספורים אחרי ששוחרר הר הבית, מסר את המפתחות של הוואקף, את המפתחות של ההר לוואק. וכמובן, כל מי שעיניו בראשו, יש לו ביקורת מאוד מאוד קשה על המעשה הזה שנבע מתוך הרבה פחד. הוא אמר רק בסוגריים ששתיים מההחלטות הקרדינליות של מלחמת ששת הימים, הכניסה לעיר העתיקה ועלייה לרמת הגולן, לוי אשכול, זיכרונו לו, ראש הממשלה מקבל החלטה בניגוד לדעתו של שר הביטחון. אז הדברים ברורים. אבל נעזוב שנייה את משה דיין בצד, הוא באמת, אני אומר בכנות, הוא לא כל כך מעסיק אותי כרגע. אבל מה עם הקדוש ברוך הוא בעסק הזה? הביא אותנו למרגלות הבית, אבל למעלה לא. מה זה אומר לנו? זאת אמירה. חזרנו לכל ירושלים, לעיר העתיקה, לעיר דוד, ולמקום המקודש ביותר, שם לא חזרנו. צריך לשאול את עצמנו, מה זה מחייב? מה זה אומר? שהתורה פרשת ראה אומרת לשינות, לשכנות תדרשו ובאת שמה. שואל הספרי, יכול תמתין עד שיומר לך נביא? תלמוד לומר, דרוש ומצא ואחר כך יומר לך נביא. כך היה בדוד, שדרש ומצא עד שיומר לך נביא. זהו, הלימוד שלנו הוא חלק מלשכנות תדרשו ובאת שמה. לפי עניות הבנתי, הכותל אחרי מלחמת ששת הימים הפך להיות תחליף למקדש, לא מבוא למקדש, אלא תחליף למקדש, במקום המקדש. אין צורך במקדש, יש לנו משהו במקום. יש לי חברים יקרים מאוד שעומדים בראש קרן שנקראת הקרן למורשת הכותל. יש לכותל מורשת עצמית, לא קשורה למה שמאחורה. לחלק מן היהודים הכותל זה חזות הכל, זה שיא השיאים. אני חושב שהכותל זה מקום מאוד מאוד משמעותי, במובן הזה ששם זה מקום שלפחות פרט לבודדים, אבל רוב רובו של עם ישראל מרגיש שהוא שייך אליו, ובמובן הזה זאת נקודה עמוקה מאוד. לא זכינו אחרי מלחמת ששת הימים לגדור את מחנה שכינה ואת החיל שמסביבו לכולם, ליהודים, למוסלמים, לתיירים. אני חושב שזה דבר שהיה נדרש, שכנראה לא היה לנו מספיק את הכוחות, את האומץ, את היכולות לעשות את הדבר הזה. זה שהראוי שיעשה. כדאי לדעת שבזמן הבית, כשהבית היה קיים, מסביב לסורג, מסביב לחיל הסורג, היו כתובות ביוונית ובלטינית, שאסרו את הכניסה לכל מי שגוי ותממת. הכתובות האלה נכתבו על ידי גויים. השלטון זר הבין שיש מקום שיש לו קדושה, ולכן לא נכנסים אליו. זאת הייתה המציאות בבית שני. שהיה על קירות הסורג, היה ברור שכל מי שגוי או תממת שנכנס, מתחייב במותו. השלטון הזר כתב את הכתובות האלה. אני חושב בימים אלה אנחנו נמצאים במצב בהר הבית שלא ידענו כשפלותו במשך עשרות שנים. לא ידענו כשפלותו במשך עשרות שנים. צד אחד יהודי שמזיז את השפתיים בשקט, מבחינת תפילת חנה, שפתיה נאות וקולה לא ישמע. איש הוואק שמלווה את הקבוצה אומר לשוטר, השוטר מוציא אותו מהר הבית. פותח נגדו תיק פלילי שהוא מואשם בחשש הפרת הסדר הציבורי. יש מקום אחד בעולם שיהודי אינו רשאי להתפלל. מקום אחד בעולם שקוראים לו הר הבית. קשה לתאר את החרפה. התנועה האסלאמית מממנת קבוצות של מוסלמים מוסלמיות שמדי יום נמצאים בהר הבית. לומדים, וכשמגיעה קבוצה יהודית מתחילים ממש לצרוח ופעמים גם לקלל. זה חלק מהנוף של הר הבית בימים אלה. מעבר לחולשה השלטונית הכל כך גדולה, קשה לדמיין את גודל חילול השם שיש שם, שהמקום המקודש ביותר הוא מחולל ביותר, כלשון הרמב"ן באיגרת לבנו, כל המקודש מחברו חרב מחברו. הדבר המדהים שקורה בימים אלה, שמי שהיום עולה להר הבית הוא נחשב כפרובוקטור, זאת אומרת שהקורבן הפך להיות השם המצא. מציאות, שוב, אני לא נכנס בכלל להיבטים, אני מדבר רק על ההיבטים הרוחניים, אבל כל מה שקשור במה שקרוי סטטוס קו, בשנים האחרונות הוא כל כך נפגע לרעת היהודים, באופן שיטתי, אפשר להצביע על זה, אני לא אעשה את זה כרגע, אני רוצה שנתחיל ללמוד את ההלכות עצמן, שבאמת אם היו שומרים את הסטטוס קו, כמה שהדבר הזה הוא חרפה, הייתה מדרגה גבוהה מאוד היו שומרים את הסטטוס קו. אבל דיבורים לחוד ומציאות לחוד. זה הרקע ללימוד שלנו. אני אעביר ביניכם דפים. אנחנו רוצים בסך הכל, אני מעריך שיהיו, אלא אם כן הציבור יוצא יותר, אבל יהיו כרגע שלושה שיעורים, כל פעם בימי ראשון בשעה הזאת. הנושאים שנעסוק בהם זה שילוח טמאים, קדושת מקום המקדש, מורה מקדש, טבילה, קריאה וזיהוי מקום המקדש. זה אני מקווה בעזרת השם שאנחנו נצליח לעסוק בתמצית בנושאים האלה, שהם הנושאים העיקריים שנוגעים לעניין של העלייה לערבים. ואתם, אם יש שאלות, אתם מוזמנים כמובן לשאול. בבקשה, תעבירו ביניכם. נשכח לגמרי, שיש מצווה לבנות כזה. משהו שלנו. לכולם יש דפים, חברים? כן? טוב. אני אתחיל ברקע רק לגבי הציור, שזה כמובן ציור סכמטי שנותן איזושהי מסגרת, שנבין על אילו מושגים אנחנו מדברים. ואחרי זה מיד נעבור על הלכות ונחזור לציור. בציור, אני קודם כל רוצה לומר שהר הבית הוא לא מלבן, אין שום קיר שמקביל לשום קיר, לא צפון לדרום, לא מזרח למערב. זה גם לא טרפז, זה משהו מאוד לא רגולרי. זאת אומרת, זה שני קירות שעומדים לא מקבילים אחד לשני בכלל. ובתוך הר הבית יש אזור מוגבה, שבציור שלנו הוא מספר 6. האזור המוגבה הוא מוגבה בערך בין 2-3 מטר מכל אזור הר הבית כולו. המסורת המקובלת, ואם יהיה זמן אנחנו נעסוק בזה אחד השיעורים, מזהה באופן ברור את המקדש מתחת לכיפת הסלע של היום. הרדב"ז אומר לי מפורשים, המשניות, כמה וכמה משניות מתיישבות באופן מדויק לפי ההנחה הזאת, מסורות מוסלמיות אומרות ככה. המקדש זה במקום של כיפת הסלע, זאת אומרת, בנקודה הגבוהה ביותר על האזור המוגבה. זה לגבי הטופוגרפיה. זאת אומרת, שטח הר הבית כולו הוא 2-3, והאזור המוגבה הוא 6 במפה. עכשיו, צריך להבחין בין, בתוך הר הבית, בין שני מושגים. יש הר הבית המקודש, מה שהמשנה אומרת, שהוא 500 אמה על 500 אמה, שזה 250 מטר. החומה המערבית של הר הבית, קרי הקיר מצד שמאל, אורכו הוא 488 מטר. זאת אומרת, כמעט פי שניים מאשר תקמה. זה אומר שהורדוס ככל הנראה הרחיב באופן מאוד משמעותי את ההר. אז יש את הר הבית המקודש, ויש את הר הבית המורחב. כרגע אנחנו פוגשים את הר הבית המורחב. עכשיו השאלה, האם הדין של ההרחבה, אז הר הבית המקודש זה מספר 2. זה אמור להיות, זה לא מדויק כי זה סכמטי, זה אמור להיות ריבוע, 2. 3, בצפון ובדרום, זה תוספת של הורדוס. מה זה אומר תוספת של הורדוס? השאלה עד כמה התוספת של הורדוס יש לה את הדין של הר הבית או לא. הרבה מן האחרונים, האור שמח בראשם, אומרים שהמשנה במסכת שבועות שאומרת מרחיבים את העיר ואת העזרות ולא מזכירים את הר הבית, אז את העיר והעזרות מרחיבים. הר הבית אין להרחיב. הר הבית זה 500 על 500. זאת אומרת, לפי זה, לפי האור שמח, מה, אז מה הדין של 3? 3 זה כמו קדושת ירושלים. זה קדושת ירושלים, שאוכלים שם קודשים קלים, ומעשר שני. זה לא דין, אין דין מיוחד של קדושה, לפי זה לתוספת. הרבה מן האחרונים רוצים להגיד שיש בכל אופן קדושה מדי רבנן. זה אמרתי יותר במישור העיוני, למעשה, אנחנו לא מקילים בזה, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אל כל העלייה להר, כאילו אתה עולה בכל השטח, בחלקים, אתה ודאי עולה בחלק שהוא הר הבית המקודש ממש, של ה-500. אבל אתה עולה, כל השטח כולו, אנחנו מכילים עליו את הדינים של הר הבית המקודש. יש, אני רק אומר בסוגריים, זו סוגיה שאפשר להרחיב בה הרבה, זה מאוד מרתק, שאין לנו עדות בחז"ל איך באופן מעשי התייחסו להרחבה של הורדוס. הרי המשנה בעצמה אומרת שיש 500 אמה. המשנה יודעת שהר הבית הוא הרבה יותר גדול. המשנה בצד מערב מונה שער אחד. והמשנה יודעת שיש 4 שערים. המשנה מתעלמת במובן מה ממה שהורדוס עשה. ככל הנראה, כחלק מן ההסתייגות ממנה מן הדברים שהוא עשה. אני מזכיר שהורדוס בגמרא בבטרה בתחילתה, כולם זוכרים שהורדוס סך הכל הרג את תלמידי החכמים ו... שם הסיפור עם אבא בן בוטה שבמרכאות הוא רק עיוור את עינה. אז זה לגבי היחס בין 2 לבין 3. עכשיו, אני חושב שהגדרים האחרים, אנחנו תרף נראה אותם, אבל בואו נתחיל קודם כל בדיני שילוח טמאים. אני מתחיל, אני מסובב את ה... תכף נחזור לדף, אבל בואו נבין קודם כל את המושגים הבסיסיים. אני מתחיל מהפסוקים ובמדבר בפרק ה', שם אומרת התורה כך: וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וחוזה וחוטם נפש. מזכר הנקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחו, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיברנו אל משה, כן עשו בני ישראל. טוב, אז ראינו שיש פה לכאורה שלושה טמאים, מצורע, זב ותממת. הגמרא בזבחים באחד ב' אומר, כשם שמחנה במדבר כמחנה בירושלים. מירושלים להר הבית מחנה ישראל, מהר הבית לשער ניקנו מחנה לוויה, מכאן ואילך מחנה שכינה. בואו נתרגם מה זה אומר לענייננו. חז"ל בעצם עשו דבר ממש מחודש. את המחנות של המדבר שהיו תקפים בזמן שהיו בני ישראל במדבר, הם העתיקו בעצם לירושלים ולמקדש. ואז קבעו שירושלים כולה היא מחנה ישראל. הר הבית כולו הוא מחנה לוויה. העזרה המרכזית, אני אומר את זה בלשוני, זה נקרא מחנה שכינה. בואו נזהה שנייה אחת, נחזור לדף, נחזור לציור. זאת אומרת, 2-1, מה שסימנתי בקו מקווקו, זה מחנה שכינה. אני אפנה תשומת לבכם, מחנה שכינה זה לא רק הבניין של המקדש. זאת העזרה המרכזית שסביב המקדש, נכון? זה מחנה שכינה. מחנה לוויה, לצורך העניין לא מפריד בין ה-500 להרחבה, זה 2 ו-3. מחנה ישראל זה כל מה שמסביב ל-2 ו-3. שאלה גדולה, בעזרת השם, כשיבנה המקדש, מה יהיה גדרה של ירושלים, לצורך העניין פעם שאלתי. ויורב את הרב ליכטנשטיין, הוא באמת לא נתן לי תשובה חדה. האם באמת יצטרכו לסמן את זה באיזשהו סימון? הרי חומה, במשנה בכלים, ירושלים נקראת לפנים מן החומה, יצטרכו חומה, או שיהיה מספיק סימון. כלומר, פסגת זאב, זה יהיה שם, נוכל פסח, קורבן פסח בתוך פסגת זאב. כל מקום שיש בו רצף, זה נחשב ירושלים? סוגיה, אבל אני רק נותן אותה למחשבה. אני חוזר לדף. יוצא שבעצם המחנות שבמדבר הועתקו לירושלים. יש כלל שאומר כל דבר שהטומאה שלו חמורה יותר, גם השילוח של הטמא הוא רחוק יותר. מצורע חמור מזהב. כי מצורע מתמה בבייה, והוא משתלח מחוץ לכל המחנות. כן, מצורע משולח מחוץ גם למחנה ישראל. זמן שהיה בירושלים, היה משולח מכל ירושלים. זהב חמור מתממת, כי הוא מתמה משכב ומושב, והוא משולח מחוץ לשני מחנות. כלומר, מחנה שכינה ומחנה לוויה. תממת לא מתמה בייה ובשכב ומושב. אז הוא משולח רק חוץ למחנה שכינה. בא הרמב״ם, אני עכשיו בסעיף ג', אומר כך, לפיכך, משלחין את המצורע חוץ לשלושה מחנות, שהוא חוץ לירושלים, משלחים זווים חוץ לשתי מחנות, שהוא חוץ להר הבית, תמי מת, אפילו המת עצמו, מותר להיכנס להר הבית. מיותר להגיד שהגדרים שאני קורא כרגע הם גדרים דאורייטה. אנחנו מדברים על דינים דאורייטה כרגע. הגמרא בפסחים אומרת, בסמר זין, היא לא כתובה כאן, שתמי מת מותר להיכנס למחנה לוויה. לא רק תמי מת, המת בעצמו. הרי כתוב על משה, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. הגמרא אומרת, במחיצתו, משה הרי הלוי. עצמות של יוסף עם משה במחנה לוויה. זאת אומרת, המת עצמו מותר במחנה לוויה. תמי מת מותר במחנה לוויה. נחזור שנייה לציור. יוצא שבעצם כולנו היום תמאי מתים, כולנו מוחזקים כתמאי מת, ולכן מדאורייתא, ויש הזה דין של קראת, אסור להיכנס למספר אחד. אסור להיכנס לכל השטח המקווקו. זה מדאורייתא. בשתיים ושלוש אנחנו זווים. תכף נגיד את הגדרים של זווים. זה לא רק זווים, אלא בעצם בואו נעבור שנייה אחת לדיני זווה, נידה, יולדת ובעל קרי, שהם השלב הבא. תסתכלו, אני רוצה לקרוא את הפסוקים בדברים לגבי בעל קרי, אבל לפני כן אפשר לקרוא לפחות את תחילת המשנה בכלים, סעיף ד', הר הבית מקודש ממנו, אז זה ממנו, מירושלים, שאין זווים וזוות נידות וילדות נכנסים לשם. מה קדושת הר הבית ביחס לירושלים? שזווים, זוות, נידות ויולדות לא נכנסים לשם בתומתם. במילים אחרות, כל מי שיש לו תומעה שיוצאת מגופו לא נכנס להר הבית. זה מאוד מעניין שבעל קרי לא מוזכר במשנה בכלים. תכף נסביר את העניין. בואו נקרא רק מה שהתורה אומרת לגבי בעל קרי. זה בדברים בפרק כף ג', אומרת התורה כך, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה, יצא מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה. ולפנות ערב, ירחץ במים וכבוא השמש, יבוא אל תוך המחנה. מדובר על מחנה של יוצאים ממלחמה, אבל חז"ל למדו שכל מקום שיש בו מחנה, מחנה שכינה ומחנה לוויה, זה הדין. אומרת הגמרא בפסחים, בסעיפים ו' ו' וז', וכל זר לרבות בעל קרי. סלר רבי יוחנן, רבי יוחנן, ובעל קרי אסרו מחנה לוויה. והגמרא בפסחים סמכת, הנתמה, תנתנה כמד רב יצחק ברב נימי, ויצל מחוץ למחנה, זו מחנה שכינה. לא יבוא אל תוך מחנה, זו מחנה לוויה. מכאן למחנה, לבעל קרי, שיצא חוץ לשתי מחנות. יוצא שבינתיים אנחנו אומרים ככה, כל מי שתמה בתומעה שיוצאת מגופו אסור במחנה לוויה, כולל בעל קרי. הגמרא בפסחים היא מדברת גם על המישור דאורייתא, שמדאורייתא בעל קרי אסור בכל מחנה לוויה. ותמיהה גדולה, א', שהמשנה בכלים לא הזכירה בעל קרי, ותמיהה גדולה שהרמב״ם גם לא הזכיר דין בעל קרי, ונחלקו האחרונים בדעת הרמב״ם. חלק רוצים לטעון שלרמב״ם זה פשוט שגם בעל קרי אסור, חלק רוצים להגיד שבעל קרי הוא מותר. מורי ורבי הרב דרשן אמר לי, הרמב״ם כל כך מדייק בהלכות האלה שזה לא מקרי שהוא לא הזכיר את זה, וככל הנראה, מסיבה שאנחנו לא יודעים אותה כל כך, הרמב״ם לא סובר שבעל קרי אסור במחנה לוויה. אנחנו לא מקילים כהרמב״ם, כי כך פשטות הגמרא וכך דעת רוב הראשונים. זה דבר פשוט, שכל מי שתמה בתומעה שיוצאת מגופו אסור מדאורייתא במחנה לוויה. אני חוזר שנייה אחת לציור. זאת אומרת, כל השטח שהוא לבן חוץ מהשחור מדאורייתא, כל מי שתמה בתומעה שיוצאת מגופו אסור מדאורייתא בכל השטח הלבן, על כל האותיות שבו. זה מן התורה, אסור בתומעתו. אני התיקון של הדבר הזה, אם אדם תובל תבילה חמורה, כן, תבילה, לא תבילת חסידות בן חובלה, מתכוון תבילה שהוא בודק כל חציצה, כשנגיע לענייני תבילה נסביר בדיוק, כל דבר חוצץ, בשיניים, באוזניים, בעיניים, באוזניים, בכל מקום, בפה, כל דבר חוצץ, כשהוא תובל תבילה חמורה, עקרונית, עוד לא דיברתי על הדרבנן, דאורייתא, מי שתומעה שיוצאת מגופו נטהרה, הוא מותר במחנה לוויה. הוא אסור במחנה שכינה, במספר אחד, מדוע? כי הוא תמי מת. כולנו תמי מתים אסורים במחנה שכינה, וכולנו, כל מי שתומעה שיוצאת מגופו, אסור מדאורייתא במחנה לוויה. יש הלכה שחשוב מאוד לדעת, כי הרבה פעמים מה שכותבים או אומרים בעניינים האלה לא מדויק. כותב הרמב״ם בסעיף י', ואין חייבים קרת או קורבן אלא מעזרת ישראל ולפנים. לפעמים יש הרבה אנשים שמוציאים קרוזים שכל מי שעולה להר הבית עובר על דין קרת. זה פשוט לא מדויק. דין קרת זה רק מן העזרה ולפנים, קרי מחנה שכינה בלבד. אני רוצה להגיד שאני ממש מאוד לא מזלזל בזה, אבל שנדייק, קרת זה רק במחנה שכינה, לא אין קרת במחנה לוויה. כמובן אנחנו צריכים להגדיר באופן מדויק היכן הוא מחנה שכינה, אבל במחנה שכינה ובלבד במחנה שכינה יש דין קרת, לא במחנה לוויה.
מה עם מי שבעל קרי שנכנס למחנה לוויה?
אם הוא בתומתו, אז יש פה... לא, זה לא, זה בדיוק מה שאני אומר, זה לא קרת, זה לאו. יש לו, הוא עובר על עשה ועל לא תעשה, יש פה גם עשה וגם על לא תעשה, אבל זה במחנה לוויה. במחנה שכינה אני אומר זה סיפור אחר. עד כאן חברים הדינים דאורייתא. אני מקווה שהדברים מספיק בהירים. יש שאלות כדאי לשאול, כי מאוד חשוב שהיסודות האלה יהיו בהירים. אמרתי בתחילת דבריי שלעלות להר הבית זאת סוגיה, צריך להיות בקי, צריך להבין טוב טוב לעומק את ההלכות ואת הדברים עד היסוד. זה לא עוד ודי שלא היית בו, זה לא איזה מקום שהולכים בשביל הכיף והצילומים עם החבר'ה. זה מקום שאתה צריך לשאול אם אתה רוצה לעלות. אם אתה רוצה לעלות, מאוד כדאי לדעת לעומק את ההלכות. אז זה הבסיס של הדאורייתא. אני עכשיו עובר לדרבנן.
הרב, כן. לא הבנתי את לשון הרמב"ם הלכות בית המקדש, ואין חייבים קראת או קורבן אלא מעזרת ישראל ולפנים. אבל אה, עזרת ישראל, לאיפה היא חופפת בדיוק?
זה מספר אחד, מה שמסומן לך בשחור, מספר אחד, זה עזרת ישראל.
עזרת ישראל שווה למחנה שכינה?
נכון, נכון. טוב, תסתכלו, אני חוזר למשנה בכלים בסעיף ד', קטע שדילגתי עליו קודם. הרי מה שקראנו, הר הבית מקודש ממנו, שאין זווים וזוות, נידות וילדות נכנסים לשם. זוכרים מה שיינו לגבי בעל קרי? ואני מזכיר, למרות שהמשנה בכלים לא מזכירה בעל קרי, למרות שהרמב"ם לא מזכיר בעל קרי, פשטות הגמר בפסחים ורוב הראשונים, שבעל קרי מדאורייתא אסור, ואנחנו לא מקילים כדעת הרמב"ם. עכשיו, ממשיכה המשנה, החיל מקודש ממנו, שאין גויים וטמא מת נכנסים לשם. עכשיו, בואו נחזור לציור ונסביר את סוגיית החיל. סוגיה קצת מורכבת, ננסה, בכל אופן, תראו, החיל בציור הזה מסומן במספר 5. אתם רואים איזושהי רצועה יחסית צרה שמקיפה את 1 ואת 4. 4 זה עזרת נשים, 1 זה עזרת ישראל, זה מחנה שכינה. 5 זה החיל. והלכה אומרת שמידי רבנן, כדי להרחיק את האדם מרעברה, מתוך סייג, אין גויים וטמא מת נכנסים לשם. הזכרת זה קודם בזה שלאורך הסורג היו כתובות שהיו אוסרים על גויים וטמא מתים להיכנס לשם. עכשיו, יש דיון מאוד מרתק לגבי החיל בשני מובנים. אחד, החיל כפי שהוא מצויר כאן, מצויר לפי שיטת רש"י. רש"י מתייחס לרוחב של החיל. קודם כל, יש מחלוקת. הרמב"ם אומר שהחיל זאת חומה, כפשטות לשון חיל. זה, עם חלק מהמשניות זה אי אפשר להכיל את ההבנה הזאת. רש"י אומר שזה שטח מסביב לעזרה המרכזית. מה רוחבו של השטח? אומר רש"י, 10 אמות. עכשיו, את המידה הזאת רש"י נותן רק במזרח. אני רוצה לרגע אחד, מי שזוכר את המבנה של המקדש, אני רק עבור איתכם לרגע ממזרח למערב, איך נכנסים. הרי נכנסים דרך שער שושן, שער המזרחי של הר הבית. ואז יש מדרגות שעולות עד לכניסה לשער של עזרת נשים. ואחרי זה יש 15 מעלות שעולות מעזרת ישראל לשער ניקנון. ואחרי זה יש 2.5 אמות של הדוכן. ואחרי זה יש את המעלות שעולות בין האולם לבין המזבח. כלומר, אם אני הולך ממזרח למערב, יש לי סדרה של מדרגות, בסך הכל החשבון, לא רוצה לספר אתכם יותר מדי כרגע, משער שושן במזרח עד פתחו של האולם, 22 אמה הפרש. 22 אמה, חברים, זה 11 מטר, זה שטח ענק, מאוד גבוה. 11 מטר הפרש גובה בין הכניסה בשער שושן לבין פתחו של האולם. לבריאות, רש"י נתן את המידות בצד מזרח. רש"י לא נתן את המידות, לא בצפון ולא בדרום. בא רב זלמן קורן, שהוא אחד מגדולי החוקרים בסוגיות האלה, וטוען טענה שיש לה היגיון רב. הוא אומר, לא יכול להיות שבצד מזרח יש שיפוע הדרגתי איתי, עד שאתה מגיע לחלק הכי גבוה. בצפון ובדרום, אני אומר את זה, כן, בלשון חדה, אתה עושה סנפליג, לא יכול להיות. גם בצפון וגם בדרום, אתה צריך שיפוע מתון. שיפוע מתון, אתה צריך שטח. שטח לא יכול להיות שאת כל השיפוע הזה אתה עושה בעשר אמות. ולכן, טענתו המרכזית של הרב קורן, שהחיל הוא הרבה יותר גדול מאשר עשר אמות בצפון ובדרום. ולכן, אני מגיע לשורה התחתונה, אנחנו כשעולים להר הבית בתהרה, לא מתקרבים לאזור המוגבה כולו. עכשיו אני רוצה לחדד פה נקודה ברמה הרוחנית והחינוכית שהיא מאוד משמעותית. זה מקדם ביטחון, הייתי קורא לו היסטרי. אני אסביר. הרוחב של העזרה זה 135 אמה, נכון? זה לשון המשנה. הרוחב של העזרה מצפון לדרום של אחד זה 135 אמה, זאת אומרת כ-68 מטר, נכון? האורך של מספר 6 של האזור המוגבה זה כ-168 מטר. במילים אחרות, זה 100 מטר יותר מאשר השטח של העזרה. אז בוודאי שיש שם איזה שטח פנוי שהוא לא אחר. ואף על פי כן, אני חושב שדווקא מי שעולה בתערה, לוקח מקדמי ביטחון מאוד גדולים, כדי לא להיכנס לספק דרבנן בתוך שטח הר הבית. ולכן אני אומר, אני משתדל להקפיד, לא להתקרב 10 מטר מהאזור של מספר 6. שזה אומר, בעצם להיות רחוק מהאזור הגבוה, זה עוד פעם, זה מקדם ביטחון ועוד מקדם ביטחון. כן, בבקשה. אתה צודק, אבל אני לא רוצה, היות והדבר הזה, לפי דעתי, יש בו היגיון, היות ואני לא יודע, ואני, היות ובעוונותיי, אני לא יודע אם זה בגלל אורך הזקן או כל מיני שיקולים, אנשים לומדים ממה שאני עושה בהר הבית, אני לא רוצה לגרום, ואני לא יודע אם חלקכם היה פרסום בשבת האחרונה, לצערי אני שומע על אנשים דתיים, שעולים לאזור הגבוה. עולים לאזור הגבוה זה כבר אין לזה מידה. עולים רק בצפון, עולים גם במערב, כמה עולים, לאיזה סמסים. אני לוקח פה, אתה צודק, אם הייתי יותר הולך על פי הלכה יבשה, אתה צודק שיש פה ספק דרבנן שהוא לכולה. אבל אני בעניין הזה מעדיף להחמיר ולא להיכנס לאיזשהו ספק של איסור, אף על פי של הלכה. אתה צודק. אני חושב שזה דבר יותר נכון במקום הזה. בכל אופן, אני בא להגיד שאנחנו מחמירים לא להיכנס לכל מספר 6, לא נכנסים בכלל. לזה אפשר לצרף עוד כמה נימוקים. המשנה בשקלים אומרת שהיו פורסים את הפרוחות בתוך החיים. חלק מהפרוחות, האורך שלהם הוא 40 אמה. זה ודאי לא יכול להיות בתוך 10 אמות. היו לשכות מאוד גדולות של חציין בקודש וחציין בחול. אתה צריך שטח בשביל זה. כדי שיהיה שטח, אתה צריך לתת לזה את השטח המתאים. ולכן, אני מסכן. עקרונית, רש"י בצד מזרח אומר שהוא 10 אמות. הרב קורן בא וטוען בצדק ובהיגיון שצריך לקחת בחשבון את אורך השיפועים שמבדילים בין הגובה של מחנה לוויה לבין הגובה של מחנה שכינה, ולכן צריך לקחת כמה אורחים יותר גדולים גם צפונה וגם דרומה. למעשה, כדי לא להתבלבל, אנחנו מרחיקים לכת ומתרחקים מכל האזור המוגבה, מכל 6. זה לגבי החל. כן, בבקשה.
יש לי עוד איזה פעם אחת כשעליתי, ראיתי אנשים שעלו עד קצה המדרגות בקצה הצפוני, אבל בקצה הדרומי כן התרחקו 10 מטר. יש היגיון
בזה? יש היגיון בזה, נכון. אני לא חושב שזה נכון, אבל יש היגיון בזה.
מהו?
שיש סבירות, אם אתה ממקם את הדבר נכון, סביר לי שבאזור הצפוני, זה כבר צריך יותר, הרבה יותר לדייק במידות ובמיקום של כיפת הסלע. תראו, גם בכיפת הסלע יש שתי סוגיות. יש שאלה אחת, וזה מחלוקת ראשונים, איכן נמצאת כיפת הסלע בתוך המבנה, אם במערב, במרכז, במזרח, זה יכול להשפיע. יש כמובן עוד סוגיה שאנחנו לא, היא לא פתורה, זה מה אורך האמה. הרי באורך האמה, גדולי ירושלים דיברו על אמות מאוד ארוכות, של 58 סנטימטרים, של 60 סנטימטרים. יש כאלה שמדברים על אמות מאוד קצרות. תחשבו על הפרש של 10 סנטימטר באמה. כלומר, מ-50 ל-60, 500 אמה בשטח, זה שטח ענק. אז לכן אני אומר, יש היגיון בעמדה הזאת, אני חושב שזה דבר שלא ראוי לעשות. כי זה יכול לטעות אנשים עולים בקלות שם, ולך תדע עד איכן הם הולכים. זה אומר, אני הולך 10 מטר, זה אומר, אני הולך 20 מטר, זה אומר, אני רק פה, זה רואים מישהו עולה בצפון, אומר, טוב, אז אני יכול גם במזרח לעלות. זה עולה. אני חושב שצריך פה זהירות, אני חושב שצריך פה זהירות מאוד גדולה. ברשותכם, אני חוזר למשנה, לסעיף ד'. נשלים את המשנה. עזרת נשים מקודשת ממנו, שאין טבול יום נכנס לשם, ואין חייבים עליה חטאת. כן? עזרת הנשים, בואו נחזור, לציור זה מספר 4. עזרת נשים, אז אמרנו, היא מקודשת מן החל, ומה קדושתה? שאין טבול יום נכנס לשם. כלומר, אדם נכנס רק למחרת היום שהוא טבל. טבול יום לא נכנס לשם. עכשיו, אני, גם על פי הציור וגם על פי מה שמופיע במשנה, החל היה מקיף את עזרת הנשים. גם נניח שהיית מצליח להתמודד עקרונית עם עזרת הנשים, אתה צריך עדיין להתמודד עם החל עצמו. ולכן, באופן מעשי, אנחנו מתרחקים משניהם, כלומר ממספר 4 ו-5, ובצד מזרח, ההליכה שלנו היא ממש צמודה לחומה המזרחית, צמודה לצד הימני של המפה. כן? זאת אומרת, בין המספר 5 בצד ימין לבין החומה, שם שאתה מחוץ גם לעזרת נשים וגם לחל שמסביב לעזרת הנשים. לא, כי זה שני גדרים אחרים. 4, טבול יום, נניח שאדם טובל היום ומחר הוא עולה, אז הוא טבול יום, הוא לא טבול יום. באמת מותר להיכנס למחנה לוויה, אמרנו. לפני רגע אמרנו שכמו
לחיל.
בוודאי, לחיל, וגם לעזרת נשים מותר להיכנס. תמי מת אסור רק במחנה שכינה, רק במספר אחד, רק בחלק הכי פנימי. כל שער מותר תמי מת.
אז למה החשש של לעלות לחלק המוגבר? זה שהחל יותר, כאילו, יותר גדול, למה זה מפריע לנו?
כי מדי רבנן, באו חכמים ואמרו, מדי רבנן, מי שתממת לא נכנס לחל. לא מדי אורייתא, מדי רבנן. זאת מדרגה נוספת, זה סייג. עשו כדי שלא תיכנס, לא תיכשל לעניין הזה של כניסה לאזור המקודש ביותר.
ועזרת נשים אין תקנה מדי רבנן וגם אין דה
אורייתא. לא, עזרת נשים זאת גם תקנה דה רבנן. מדי אורייתא עזרת נשים זה שיטה של מחנה לוויה. מדי רבנן באו ואמרו, יש מעלה יותר בעזרת נשים, וזה שרק טבול יום, שטבול יום לא נכנס לשם. זאת אומרת שרק אדם שטבל אתמול, הוא יכול להיכנס היום. בסדר? טוב. יוצא אם כך, אני רוצה לסכם עם מה שלמדנו היום, וזה יהיה מבוא לפעם הבאה. קודם כל, עכשיו, אני רוצה להגיד בעניין הזה עוד שתי הערות. הערה אחת, הרב שבתאי רפופורט, שהוא תלמיד חכם עצום, שהוא גם מגדולי העולים להר הבית, הרב שבתאי העלה פעם במאמר שאלה מאוד מרתקת. הוא אומר, האם הגדרים האלה דרבנן הם קבועים במקום? זאת אומרת, האם הם הגדר של מקום? או שזה סייג שעשו כשמקדש קיים? אין דין מקום, הוא אומר, בעזרת נשים. אין דין מקום בחי. באו ועשו סייג, כדי לעשות את הסייג הזה, שלא יתקרבו למקום שהוא הכי מקודש. לכאורה, הוא ודאי לא התכוון למייסה, אבל הוא רצה לדון, האם אנחנו לא נכנסים כי כשאתה נכנס לשטח של 4 או של 5, אתה כרגע בקטגוריה שנקראת חל או עזרת נשים, והמקום הזה הוא מוגדר בהגדרה הזאת, או שלא. יש פה סייג כללי. הסייג הכללי, סופו של דבר אתה ממקם אותו באזור מסוים, אבל בעצם זה לא דין במקום. ויוס זה דין בסייג, אז יש מקום לדון. זה נאמר כל זמן שהמקדש קיים. עכשיו שהמקדש לא קיים, אולי זה לא נאמר. זאת שאלה אחת עיונית מעניינת. הערה שנייה שאני אני, אני, אני רק אומר אותה באופן כללי, כל הסוגיה הזאת של עזרת נשים, יש מחלוקת בין הראשונים, זה ניסוח אפילו קצת קשה מה שאמרתי לך. רוב רובם הגמרות ופשטות רוב רובם של הראשונים שאכן הגדר הזה של טבול יום, מה שקראנו במשנה, כן, שעזרת נשים מקודשת שאין טבול יום נכנס לשם, מופיע במקום אחד ברש"י, בשני מקומות ברש"י ובתוספות, מופיע שהר הבית כולו אין טבול יום נכנס לשם. כאמור, פשטות הגמרות ורוב הראשונים לא מבינים ככה. מבינים שמדובר רק על עזרת אנשים. בגלל הדבר הזה, יש שם מקפידים, ואני קטן גם בתוכם, שטובלים גם יום לפני כן. זאת אומרת, כדי לחשוש לאותה שיטת רשי שאומרת שטבול יום אסור לא בעזרת נשים, אלא בכל הר הבית, אף על פי שכמובן זה דרבנן. אני מקווה שזה ברור שדרבנן זה משהו מאוד רציני, כן? זאת אומרת, לא שפה יצא שדרבנן זה דרבנן. דרבנן זה רציני ביותר. אז כדי לצאת ידי חובת השיטה הזאת, רב שבתאי שלימד אותנו בדבר הזה, הוא אומר, נכון, אם אפשר לחשוש לדבר הזה, לטבול גם יום לפני כן. ואז לאותה שיטה של רשי ותוספות במקום אחד, שבאים ואומרים שהר הבית כולו אין טבול יום נכנס לשם, לא עזרת נשים, אז אנחנו יוצאים ידי חובת השיטה הזאת. אני ברשותכם רוצה לסכם. אמרנו בעצם, א', שדין המחנות הוא עתק בגמרא בזבחים מן המדבר אל ירושלים. ואני הולך מבפנים החוצה. מאורייתא, מחנה שכינה אסור לכל מי שתממת, ושם יש דין של כרת. מחנה לוויה אסור לכל מי שתמא בתומה שיוצאת מגופו. זב, זבה, נידה, יולדת, לפי הגמרא בפסחים גם בעל קרי. היי, אמרנו, המשנה בכלים והרמם לא מזכירים בעל קרי, עדיין אנחנו רוב רובם של הראשונים מבינים את הגמרא בפסחים כגמרא שהיא ללכה, שאומרת שמדאורייתא גם בעל קרי, זאת אומרת, כל מי שתמא בתומעה שיוצאת מגופו, אסור מדאורייתא במחנה לוויה. אלו הגדרים דאורייתא. ולכן, עקרונית, כל דין שילוח תמאים, כל אחד לפי דרגתו, מצורע מחוץ לשלושת המחנות, תמא מת חוץ ממחנה שכינה, זב, זבה, נידה, לא לבעל קרי, חוץ ממחנה לוויה. מדרבנן הוסיפו שתי מדרגות, מדרגת החל ומדרגת עזרת אנשים. לגבי החל, דנו בשאלה מה היקפו של החל. האם החל, כשיטת רשי במזרח, זה רק 10 אמות, וכך נגיד בכל האזורים, או, כפי שמציע הרב קורן, בגלל השיפועים שסביר להניח שיש הפרשי גבהים מאוד גדולים בין מקום עזרת ישראל לבין מחנה לוויה, גם בצפון וגם בדרום וגם במערב, אז צריך לתת יותר שטח לנהל. לאזור של החל, ואמרתי שמבחינתנו, על מנת לא להיכנס לספקות מיותרים, אנחנו מתרחקים מכל האזור המוגבל, מכל 6. לגבי עזרת נשים, העליתי כרגע את הספק לגבי אם רוצים לחשות שיטת רשי, שהיא שיטה חריגה לגמרי, שטבול יום אסור בכל הר הבית, אז טובלים יום אחד לפני כן. אמרנו, אלינו בדעת רב שבתא את האפשרות שכמה הדינים האלה דרבנן הם דין בשטח, שהם מקבילים לדינים דאורייתא והם תקפים גם כשהמקדש לא קיים, או שבזמן שהמקדש לא קיים, בעצם יש הרחקה, דינים של הרחקה של סייגים, אבל אין דין במקום של עזרת נשים ושל חיל. למעשה, מבחינת המסלול שאנחנו עושים, אנחנו מקיפים, זאת אומרת, נכנסים בעצם ב-3 וב-2, לא מתקרבים 10 מטר מ-6, לא נכנסים לא ל-4 ולא ל-5 ולא ל-6. אנחנו נמצאים רק בתוך שטח מחנה לוויה, חוץ מאזור עזרת אנשים ואחר. אם יש שאלות חברים, מישהו רוצה להוסיף? כן.
למה ה-6 שמתקפת את ה... שש כאילו מתרחקים ממנו,
אבל אין
לי שום דבר
שמתרחקים
ממנו באזור
של האזור היותר מזרחי, כאילו שמתפילה מפני ששם, קודם כל, יש פה סוגיה. הרב קורן דווקא לאחרונה הוציא מאמר שהוא מרחיב עוד את החל לכיוון מזרח, כפי הכיוון שאתה מציע. בפשטות, החל לכיוון מזרח, המידה הזאת, כלומר, העלייה המרכזית היא באמת ממזרח למערב. זאת העלייה המרכזית. ולכן בשטח של עזרת אנשים זה לא כל כך נדרש כלפי צפון ודרום. אבל יש מאמר שיצא במעלין בקודש לפני כמה חודשים, שהרב שעל פי יוספוס פלביוס הרב קורן רוצה לטעון שייתכן שגם החל באזור הזה היה קצת יותר מוכר. אבל שם, בכל מקרה, מבחינה מציאותית, אנחנו הולכים שם צמודים אל החומה. כלומר, לא נכנסים גם לספק הזה. זאת אומרת, זה... עוד שאלות, חברים? מי שעדיין ער? אם אין עוד שאלות, אז בעזרת השם, אנחנו נמשיך. כן, בבקשה.
איפה נמצאת על כיפת הסלע?
כיפת הסלע מתחת, אם אתה רואה משמאל למספר אחד, ציירתי בצורה סכמטית את המקדש. שם, מתחת לזה, שם נמצאת כיפת הסלע.
שער ניקנור זה הגבול בין 4 ל-1?
בדיוק, שער ניקנור זה בין 1 ל-4, זה ממש שם המעבר. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא. כן, בבקשה.
האם צד לחשוש לשיפות אחרות של מקום הרביים?
נדבר על זה כשנעסוק בסוגיית המקום, נדבר על זה. השאלה היא, במקומה עומדת, נדבר על זה בעזרת השם. יישר כוחכם, לילה טוב חברים.
תודה רבה.
אנחנו מה?
אנחנו פשוט הולכים לשם
בצד מערב, כן, גם שם אנחנו יחסית צמודים. מי שרוצה לשמור את הדפים ישמור את שלו, מי שרוצה לתת לי אז בשמחה.
פעם הבאה נקרא.
מה קורה יאיר?